עירובין דף חוף, אנחנו מתחילים מתחילת העמוד. בואי מיני אביי מרבי. חצר שראשה נכנס לבין הפסים. אנחנו כולנו יודעים, אנחנו נמצאים עכשיו בסוגיית הפסים. היה בור או באר שהעמידו מסביבותיו פסים והתירו לטלטל בתוכו כרשוס היוחי. עכשיו יש חצר שראש החצר נכנס לבין הפסים. מהו לטלטל מתוכה לבין הפסים ומבין הפסים לתוכה? האם נגיד, תראה, בין הפסים זה רשוס היוחיד וגם החצר זה רשוס היוחיד, נטלטל ביניהם? או שנגיד לא, כיוון שבין הפסים זה רשוס היוחיד של רבים, רבים מסתובבים כאן, הם באים לשתות מים, זה נעשה לו אלה רגולים, האם זה שימוש קבוע? ונגיד לא, אי אפשר לטלטל מהחצר לכאן. אמר לו מותר. שאלה הבאה הוא שואל אותו, שתיים מים, יש שתי חצרות שיש מחיצה ביניהם ויש להם צירוף, הראש של שניהם נפתח אל בין הפסים, אז השטח של בין הפסים מצרף אותם. אמר לא, אסור. זאת אומרת, מה הכוונה אסור? זה לא יצרף אותם לחצר אחת, לא, הם נחשבים שתי חצרות נפרדות, אסור לטלטל. אומר אבונה, חידוש גדול, הוא בא להגיד חידוש לחומרה, שתיים אסורים ואפילו עירבו. יש לנו הלכה שאם יש לנו שתי חצרות וביניהם יש פתח נכבד של ארבעות פוחים, אז אפשר לעשות עירוב של שני החצרות יחד כחצר אחת. אבל אם אין ביניהם פתח מכובד, אי אפשר לערב, הם לא יכולים לערב עירוב אחד, כל אחת מערבת לעצמה. בא רב הונא ואומר, אפילו אם שתי החצרות האלה עשו עירוב משותף, כי היה, יש ביניהם איזה פתח שם בפנים, אף על פי כן, אל הפסים האלה הם לא יוכלו להוציא. למה לא? הרי ברגע שהם עשו עירוב, הם כמו חצר אחת שנפתחה אל בין הפסים. אומר רב הונא, אתה יודע למה לא? גזירה שמה יאמרו, עירוב מועיל לבין הפסים. שמה היו שם אנשים שהם לא מכירים את פנים החצר, הם לא יודעים שיש בין החצרות פתח בפנים. אז הם יגידו, איך אנשי החצרות מטלטלים פה? כיוון שמחשיבים את השטח של בין הפסים כשטח מצרף את החצרות, וזה הרי לא נכון, לכן גזרו. לכן צריכים לגזור ולומר, שאף על פי ששתי החצרות האלה ירבו יחד, הם לא יטלטלו אל בין הפסים. רוב חולק על הגזרה הזאת, רוב אמר, ירבו מותר. אמר לו אביי אלה רוב, תניא דמסייע לכו, אפשר להביא ברייתא שתוכיח את שיטתך. חצר שראשה אחד נכנס לבין הפסים, מותר לטלטל מתוכה לבין הפסים ומבין הפסים לתוכה, אבל שתיים אסור. אומרת הברייתא, באמת דברים אמורים שלא ערבו, אז שתי חצרות לא יכולים לטלטל אל בין הפסים, אבל ערבו והכל חצר אחת מותרים. או, אז אם זה ראיה לרוב ולכורה לאמת אבת יוב, תדר אבונה, יתרץ לך רבונה ויגיד, אומר לך רבונה, התם דאדרן וערבן. מה הכוונה דאדרן וערבן? הרי כל הגזירה שרבונה הייתה, שמה אנשים יגידו? השטח של בין הפסים הוא השטח שמצרף את החצרות. אומר רבונה, כאן שהברית המתירה המדובר, שיש פרצה גדולה מאוד בין שתי החצרות פנימה. כן? חוץ מבין הפסים שהם מחברים ביניהם, גם יש פרצה מאוד גדולה שניכרת. כל מי שנמצא בבין הפסים יודע שקצת יותר בפנים יש פרצה גדולה בין החצרות, ולכן הם ירבו יחד והם נחשבים כחצר אחת. במקרה כזה אפשר לטלטל מביניהם אל בין הפסים, אין סיבה לגזור. בוא אמיני אביי מרבי. שאלה הבאה שאביי שואל את רבי, כל מה שאנחנו הרי איתרנו את המציאות הזאת של פסי ביראות של הבאר, זה בגלל שיש בו מים, וכיוון שיש בו מים חזל התירו שאפשר יהיה להוציא מים מהבאר אל מחוץ לבאר בשביל הבאמה. שואל הבא את רבי, יבשו מים בשבת? מים בתחילת השבת, התחלנו את השבת, היו מים בבאר, הכל היה כשר, מסביב זה נחשב רשוס היוחיד, פתאום באמצע שבת הכל התייבש. ענה לו רבי, אמר לו, כלום נעשית מחיצה עליו בשביל מים? מים אין כאן, מחיצה אין כאן. ותוספות מדגיש, אף על פי שהבעיה סובר את העיקרון שהזכרנו למעלה, שבת הועיל והותרה הותרה, הם מציינים שהבעיה כך סובר לכמון בצד ג', אז בדרך כלל אם נעשו שינויים במשך השבת זה לא משנה את הדין, אבל כאן הוא מודה כיוון שאין מחיצה, כל שם המחיצה זה בגלל המים, אין מים אין מחיצה. טוב, זה מה שרע בענה להבעיה. עכשיו אומרת הגמרא, בואי רבין, כשהרבין פוגש את הבעיה הוא שואל שאלה, יבשו מים בשבת שלב אחד, ואחר כך מה קרה? הוא באו בשבת מים, הוא באו בשבת, פתאום אחר כך באותה השבת נתעוררו שם מחדש מים חדשים. מהו? אמר לו הבעיה, תראה, יבשו בשבת לא תיבא אליך, כי אני כבר שאלתי דבו אמיני דמר, שאלתי את רבי שהוא רבו של הבית, הוא פשיט לי דעשו. זה על החלק הראשון שאתה שואל. ועל החלק השני, באו מים, אם אחר כך באותה שבת התחדשו מים חדשים, לא תיבא אליך. למה? דאב אלי מחיצה עשויה בשבת. הרי מה אמרנו מקודם? אין מים אין מחיצה, אם ככה כשחזרו המים יש מחיצה. ותניה, זה ברייתא מפורשת, כל מחיצה עשויה בשבת בעצמה, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, שמה מחיצה. או, שואלת על זה הגמרא, לא בדיוק, ולאו איתמרה לא, אומר רב נחמן, שמה שהברייתא אומרת שזה מחיצה, זה לא בשביל להתיר לטלטל, לא שאנו אלא לזרוק, אם מישהו יזרוק מרשוס הרבים אל תוך המחיצה, הוא יהיה חייב, אבל לטלטל בפועל, לא, לא יתירו. אז איך אתה מביא ראייה ממחיצה שנעשתה בשבת? אומר הבעיה, לא, כי התמד רב נחמן זה לא על המקרים, לא על כל המקרים של הברייתא, אלא רק על המקרה שמישהו בנה מחיצה במזיד, שם כנסו אותו, שלא ישתמש במחיצה, שלא יטלטל. אבל פה שבאו מים אל הבאר לבד, אז הם החזירו את הדין מחיצה, בוודאי יהיה מותר לטלטל בפועל בתוך המחיצות האלה. איתמר, אומר רבי אלעזר, הזורק לבין פסי הביראות חייב. זה נחשב שהוא זרק מרשוס הרבים מרשוס היוחיד. בתוך פסי הביראות זה רשוס היוחיד גמורה. אז אני משהו את פשיטה. מה חידש רב לוזו? היא לאו מחיצה, איך היא משטר אלי למלות? איך המשנה תתיר לו למלות מים יעבור? החוצה. עונה הגמרא, אתה צודק, במקרה הזה זה לא חידוש. הבלעזר חידש, לא צריך לדעבד כי אין פסי ביראות ברשוסו רבים, בכלל לא סביב לאיזה בור. סתם באמצע רשוסו רבים. וזה רק לתוכה. פה אומר רב לוזר חייב. אומרת הגמרא, עונה מפשיטה. למה? היא לאו דבעלמא מחיצה היא. אם אתה לא אומר שבדרך כלל מדין דאורייתא הבסיסי יש לזה שם מחיצה, אז גבי בור איך הם משתר אלי לטלטולה? אתה יכול להגיד שרבנן גזרו ואמרו אל תעשה כאלה מחיצות רק על יד הבור, אבל אם מדין תורה זה לא נחשב מחיצה, איך הם יתירו סביב הבור לעשות כזאת מחיצה? עונה הגמרא, אתה צודק, אז מה החידוש של רב לוזו? לא צריך אף אגב דקובה כבו רבי, אף על פי שהדרך הראשית הולכת דרך בין הפסים האלה, אף על פי כן בין הפסים זה רשוס היוחיד. ומי כמו שמלון, אז מה החידוש של רב לוזו? דלואטו רבים ומבט למחיצתה, שהמהלך הרבים פה שבוקע בין המחיצות לא מבטל את שם המחיצות. זה החידוש של רב לוזו? הרי הוא כבר אמר את זה פעם, אומר רב לוזו אחד הזימנה. איפה הוא אמר? דתנן, יש לנו משנה לכמון. רב יהודה אומר, אם הייתה דרך רשות הרבים הפסקתה, תייחס לפסי הביראות האלה, אם דרך הרבים, הדרך הראשית, לא רק כשהם נכנסים לבוא ולקחת מים, אלא הדרך הרגילה עוברת באמצע הפסים, יסלקן על הצדדים. כי רבי אלעזר סובר שדרך הרבים מבטלת את המחיצות, זה לא טוב. החכמים אומרים אינו צריך. ואמר על זה, ורב יוחנן ורב לוזו דאמר תרוויו, כאן, בדברי חכמים האלה, עוד יחה כוחן של מחיצות. כשכמה המחיצות האלה יש להם כוח לחשב כמחיצה, אף על פי שהרבים בוקעים כאן. אז כבר רב לוזו חידש את זה. עונה הגמרא, האם מעטם, אם רק היינו שומעים את הממרה השנייה הזאת שרב לוזו רב ואמינה, כאן חכמים חידשו, אבל לא סביר עליהם. אולי הוא פוסק שבהחלט זה כן מבטל את המחיצה. קומה שמלון, שכאן וסביר עליהם, שרבי אלעזר כך באמת סובר למייסה. לכן הוא אמר את הממרה למעלה. אבל רבי יוחנן באמת לא יסבור את זה. ככה מציין התוספות. שאתה אמרה אם ככה ואלה מהו ולא יבוא יחס, שרב לא זור יגיד רק את הממרה הראשונה, שזורק לבין פסי אביר האות חייב, והוא לא יצטרך להגיד את הממרה השנייה, כאן עוד יחק כוחן של מחיצות. אני אמר, אתה צולק באמת חדה, בכלל לחבר אותו יתמרו, אמר רק את הממרה למעלה. שמי שזורק לתוך בין המחיצות חייב. והממרה השנייה שציטטו בשמו, שכאן עוד יחק כוחן של מחיצות, זה נלמד מהממרה הראשונה שלו. המשנה אמרנו שמותר להקריב את הפסים לבאר, אבל בתנאי שישיר לכל הפחות מרחק של תהיה פרה, עומדת שמה ראשה ורובה ושוטה. והגמרא אמרה שזה שתי ימות, כי אחרת יש חשש שהבעל הבית ישאוב מים מהבור ויוציא את הכלי אל מחוץ לבין המחיצות. זה המשנה אמרה. תנן אוסום, לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היוחד, או הפוך, ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים. למה לא? אני פוחד שכשהוא עומד ברשות סורבים ושוטה בתוך רשות היוחים, אולי הוא יגרור את הכוס החוצה, או הפוך. אלא אם כן, מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שוטה, ואז אני לא מפחד שמה הוא יוציא את הכוס החוצה. וכן בגת. הגמרא בפרק האחרון מבארת ש וכן בגת לא מתייחס להלכות הוצאה והכנסה. אלא זה מתייחס להלכות מעשרות. יש לנו כלל, שכשאדם שותה שתייה של קבע, אז זה כבר מתחייב במעשר. אדם שנמצא על הגת, והוא ייקח כוס של יין, ויוציא את זה מחוץ לגת, הוא חייב כבר לעשר את זה. אבל אם הוא שותה מעל הגת, זה עדיין שתיית ערי. אז צריך שיהיה ראשו ורובו מעל הגת. טוב? עד כאן הברייתא. אומרת הגמרא, לא הברייתא, זה משנה לקמון, תנא נוסו. אומרת הגמרא, גבי אדם, הרי למדנו עכשיו, הוא אמר, דבאי ראשו ורובו בפנים. שואלת הגמרא, גבי פרה, כי אני בא לשקוט פרה, מי בעינן לה ראשה ורובה או לא? עכשיו צריך להקדים, שבפרה יש שלוש אופנים שאדם משקה פרה. יש אופן אחד שהוא לוקח מים, שם לפרה על הרצפה, והיא שותה לבד. פה, הכי פחות יש מה לחשוש. יש אופן שני שהוא לכאורה הכי חמור, שהבן אדם מחזיק כלי עם מים והבהמה שותה, הוא לא מחזיק את הפרה, הוא לא מחזיק את הבהמה. פה יכול להיות שאם הבהמה תלך הוא יגרר אחריה ויטלטל מרשות לרשות. ויש עוד מקרה ביניים שהוא מחזיק גם את הפרה וגם את הכלי. כיוון שהוא מחזיק את שניהם, אולי אין חשש שהוא יגרר החוצה. אז אומרת הגמרא, כל איכה דקו נקית מונה, שהוא מחזיק רק את הכלי ולא נקית לה, לפרה, לבהמה, לא תיבוא לכו. פה בוודאי דבאי ראשה ורובה מלגב, כי הרי יש חשש שהוא יגרר אחרי הבהמה החוצה. כי תיבא אליך, איך דנקית מנה ונקית לה, הוא מחזיק גם את הפרה וגם את הכלי. מי, האם גם פה החמירו שהפרה תהיה ראשה ורובה בפנים, או שפה כמה שהוא מחזיק גם את הפרה אין חשש שהוא יגרר אחריה, אז גם אם היא לא תהיה ראשה ורובה בפנים, יהיה מותר להשקוט אותה. זה הספק עכשיו. אמר לו, תניסו. אפשר להוכיח את זה מהמשנה שלנו? כתוב במשנה, ובלבד שתהיה הפרה ראשה ורובה מבפנים בשוטה. איך מדובר? מה אליו? דנקית לה ונקית מונה, שהוא מחזיק את שניהם. ואף על פי כן, המשנה אומרת, צריך שהפרה תהיה ראשה ורובה בפנים. דוחה הגמרא, לא. אנחנו נעמיד את המשנה דנקית מונה ולא נקת לה. פה יש יותר חשש, לכן פה צריכים שהפרה תהיה ראשה ורובה בפנים. אז אומרת הגמרא, רגע, רגע, אתה רוצה ככה להעמיד את המשנה? שהוא מחזיק את הכלי ולא את הפרה? קשה להעמיד את זה ככה, למה? וכי נקת מונה ולא נקת לה משארי, האם בכלל יהיה מותר להשקוט אותה אפילו עם ראשה ורובה בפנים? ואותניה, יש ברייתא שאומרת, לא ימלא אדם מים וייתן בשבת לפני בהמתו, היינו שיחזיק את הכוס לפניה, אבל ממלא הוא ושופך והיא שותה מאליה. משמע שהוא לא יעשה ככה בכלל, אפילו עם ראשה ורובה בפנים. עונה הגמרא, אל תקשה מהברייתא הזאת, כיוון שאת הברייתא הזאת בין כך אביי, בעמוד הבא, העמיד אותה בקימתא מיוחדת. הועית מרלו, אמר אביי, אחא באבוס, מדובר בציור מאוד מעניין, שהיה שם שטח כזה שהוא סביב הבור, שהוא בין הפסים, שעשו סביבו, סביב הבור דיום דין, והיה אבוס שחלקו בתוך בין הפסים, וחלקו יוצא החוצה, אין רשות הרבים. והאבוס עצמו הוא רשות סיוכי. והפרה עומדת בתוך הבית ברשות סיוכי, והראש שלה יוצא מהבית אל האבוס. עוד פעם, יש לנו בין הפסים, שזה רשות היוחיד כי זה מקיף את הבור, ויש אבוס שהוא עצמו רשות יחיד, כי הוא גבוה עשרות פוחים ורחב ארבע, והוא מתחיל מבין הפסים אל תוך רשות הרבים, כנגד החלון של הבית שהפרה עומדת בפנים, והיא אוכלת ושותה מהאבוס. אז אחא באבוס העומד ברשות הרבים, שהאבוס עצמו גבוה יוד ורחב, גבוה עשרת פחים ורחב ארבע, אז הוא רשות היחיד. וראשו אחד של האבוס נכנס לבין הפסים. ומה הברייתא מתכוונת לומר? מבאר הבית. שהברייתא אומרת, אל תיקח דלי של מים מהבאר, תלך בין הפסים שזה עדיין רשות היוחיד, תעמיד את הדלי באוויר מעל האבוס, ואתה תלך ברשות הרבים. אף על פי שמצד הדין, אין פה שום איסור. כי הדלי כל הזמן היה ברשות היוחיד, גם בבאר, גם בין הפסים, וגם מעל האבוס, הכל רשות היוחיד. אבל כיוון שאתה בדרך הולך מבחוץ ברשות הרבים, אל תעשה את זה. למה? גזירה דיל מחזי לאבוס די מקלקל. אולי תוך כדי שהוא ילך שם, פתאום הוא יתפוס ששמע באבוס הזה משהו מקולקל, ואתי לי תיקונה. עכשיו, כשיבוא לתקן, הוא ישכח מהדלי שיש לו ביד. ודר עלי לדב לבעדי, לא מעל האבוס, אלא ברשוס הורבים. ועל ידי זה קומפיק מרשוס היוחי, דיינו מבין הפסים, לרשוס הורבים. הוא יבוא לאיסור דאורייתא, צריכים לגזור. עכשיו, בכל המקרים שאנחנו גוזרים על יהודי, זה רק במקרה שאנחנו חוששים שהוא יכול להתגלגל לאיסור דאורייתא. אז גוזרים להתרחק. אבל כאשר יהודי עושה פעולה, שהוא יבוא, אפילו אם אתה חושש, הוא יבוא ממנה רק לאיסור דרבונו, פה לא גוזרים. אז הגמרא שואלת, פה אל איזה איסור דאורייתא הוא יתגלגל? וכי יגבנה ממיכאיה? בוא נגיד שבאמת כך יקרה. שהוא ישכח וירצה לתקל את האבוס שלו, והוא יוליך את הדלי ברשות סורבי. הוא לא יהיה חייב, למה לא? ואומר רב ספרא, אומר רב עמי, אומר רב יוחנן. כלל ברזל, המפנה חפצה מזווית לזווית, היה בן אדם בתוך רשות היוחיד, בתוך הבית, הוא הרים איזה חפץ בשביל להעביר אותו אל תוך הבית מזווית לזווית. הוא לא תכנן להוציא את זה לרשות סורבים. ואחרי שהוא עקר, נמלח והוציאן לרשות סורבים. אומר רבי יוחנן שהוא פטור. למה הוא פטור? שלא הייתה הקירה משעה ראשונה לכך. רש"י מבאר שבאיסורי שבת אנחנו חייבים רק במקרה של מלאכת מחשבת. היינו, שאתה מתכנן לעשות את המלאכה הזאת. לא ידעת ששבת היום, או לא ידעת שהמלאכה הזאת אסורה בשבת. אבל מי שלא תכנן לבצע את המלאכה, אלא הוא עקר בשביל להניח ברשות היוחיד, אין בזה איסור. אז גם פה האיש הזה הרים תדלי. בשביל מה הורים תדלי ברשות היוחיד? בשביל להוליך אותו מעל האבוס. אחר כך, בגלל שהוא ראה איזה קלקול, הוא התבלבל. גם אם הוא יעביר תדלי ברשות הרבים, אין לו איסור דאורייתא. עונה הגמרא, לא. אז נגדיר מחדש את החשש. מה היה החשש? אלא החשש שמה הוא, זימנין ומתקן לי. לפעמים הוא יראה, הוא ילך עם הדלי, פתאום הוא יראה שיש באבוס איזה קלקול. הוא יניח תדלי ברשות סורבים, הוא עוד לא יהיה חייב דאורייתא, אבל הוא יתקן את האבוס. שגמול לתקן את האבוס, הוא אוטומטית ירים את הדלי ויחזיר אותו בחזרה. ועוד המהילה, או מעל האבוס או אל תוך בין הפסים. וכאן הוא כבר יעבור על איסור דאורייתא וקומיין מרשוס רבים, מרשוס יוחיד, לכן גזרו שם. אז מילא, אל תביא בכלל ראיה מהברייתא ההיא, היא לא עוסקת בחשש כשאדם משקה את הפרה, שמא הפרה תצא החוצה. זה בכלל לא הדיוק. טוב, עד כאן הייתה גרסה אחת. נחדל עוד פעם, לפי הגרסה הראשונה שלמדנו, הספק היה, האם פרה, שאתה מחזיק גם אותה וגם את הכלי, האם בכלל צריך שיהיה ראשה ורובה בפנים? אבל אם אתה מחזיק רק את הכלי, ברור שצריך שיהיה ראשה ורובה בפנים, וגם ברור שזה מועיל. היא כדאמרה, גרסה שנייה. גבי אדם אמרינן דסגלי בראשו ורובו, אצל אדם באמת אמרנו מפורש, שאם ראשו ורובו נכנס אל המקום שהוא שותה, זה מספיק. עכשיו בפרה אנחנו שואלים הפוך. גבי פרה מסגלה בראשה ורובה, האם בכלל זה יספיק שראשה ורובה בפנים או לא? איפה הספק? איך זה נקית מנה ונקית לה? אם הוא מחזיק גם את הבימה וגם אותה, לא הייתי בו הלכות שוודאי מספיק דסגלה בראשה ורובו. לא כמו למעלה שהצטפקנו שאולי גם ראשה ורובו לא צריך. לפי הגרסה הזאת ראשה ורובו ודאי צריך. אז מה הספק? כי תיבא אליך דנקית מונה ולא נקית לה. כשהוא מחזיק רק את הכלי ולא אותה, מהי? האם נגיד, כמה שראשה ורובה בפנים, אני לא חושש שהוא יגרר אחרי הבאימה? או שנגיד, אף על פי שראשה ורובה בפנים, אני חושש. אמר לי את הניסור, בלבד שתהי פרה ראשה ורובה בפנים ושותה. לכאורה מה אליו דנקית מונה ולא נקית לה, ונוכיח מכאן שמספיק שראשה ורובה בפנים. אז אמר הגמרא, לא, אולי מדובר דנקית מונה ונקית לה, לכן מספיק ראשה ורובה. לא, חנמי מסתברי. כי אם תגיד שמדובר שנקית מונה ולא נקית לה, מה, במקרה כזה בכלל מותר להשקוט אותה משאר ירי, למדנו בברייתא, לא ימנה אדם מים ויתה לפני בהמתו, אלא ממלא ושופך וישותה מאליה. אז הגמרא אומרת, מה פתאום? אתה לא יכול להביא קושיות מהברייתא ההיא. או איתמרה לא, כבר העמדנו אותה במקרה מאוד מיוחד. שאומר הבאי, אוכל באבוס העומד ברשות סורבים גבוה עשרה צפחים ורחב ארבעה, שיש לו דין של רשות סיוכים, וראשו אחד של האבוס נכנס לבין הפסים. שאז מה? אומרים לך, אל תעביר דלי מבין הפסים אל מעל האבוס, אף על כשאתה הולך ברשות סורבים, דזימנין דחזי לילה אבוס זה מקלקל, ואז הוא יניח את הדלי ברשות סורבים, ואחר כך עוד ואותי לתיקונה. ודור אלה לדה ולבעדה, אחר כך הוא יעביר תדלי בחזרה על רשוס היוחיד. וקומה פיק מרשוס היוחיד ורשוס הרבים. כן, לפי התיקון, אז מרשוס הרבים ורשוס היוחיד. כן, אז הגמרא שואלת, מה, אם הוא יוציא את זה מרשוס היוחיד ורשוס הרבים, באופן כזה וכי אגב נמיחי, אבל אומר רב ספר, אומר רבם, אומר רבי חונון, המפנה חפצה מזווית לזווית ונמלח עליהם וציין פטור, כיוון שלא הייתה הכירה משעה ראשונה לכך. אלא הגמרא מתקנת. זימנין, דמתקלי. קודם כל את האבוס, ואחר כך עוד המעיל את הדלי, מרשוס היוחיד, מרשוס הרבים אל רשוס היוחיד, ומעיל מרשוס הרבים מרשוס היוחיד. טוב, אז נשארנו בספק. תושמה. עכשיו הגמרא מביאה תושמה לספק בגרסה הראשונה. כאשר הוא מחזיק את הכלי ואת הבהמה, האם צריך בכלל ראשו ורובו בפנים? תושמה. גמר שראשו ורובו מבפנים, אובסים אותו מבפנים. אובסים, הכוונה שמכילים אותו אוכל בעל כורחו, כדי למלות לו את הבטן באוכל, כדי שיהיה לו בפנים כמות של אוכל כמו אבוס. כדי שאחר כך אם הוא ילך למדבר ויתקע בלי אוכל, הוא לא יהיה רעה. והאבסה כאן תוצאות מדגישים, זה לאו דווקא אבסה, זה דבר שאסור לעשות בשבת, אלא הכוונה הלעתה. הגמרא מגדירה הלעתה שהוא, שאתה דוחף לו למקום שהוא עוד יכול להוציא בחזרה. בכל אופן, אובסים אותו מבפנים. עכשיו, איך אובסים בהמה? אתה חייב להחזיק אותה. והאבוס, כמעט נקית מונה ונקית לדמיה. ואף על פי כן, הברייתא אומרת, וכו בהנה אין ראשה ורובה. אז הנה, ראיה מפורשת. שכשאתה מחזיק את הכלי ואת הבהמה, צריך שיהיה ראשה ורובה בפנים. אמר רב אחי ורב הונא אמר רב שישס, לא, זה לא ראיה, יכול להיות שגמל יש לו דין אחר. שיינה גמל, הועיל בצווארו ארוך, לכן מחמירים בו יותר. אבל אולי בהמה אחרת לא צריכים שיהיה ראשה ורובה בפנים. תושמע, בהמה שראשה ורובה בפנים, אובסים אותה מבפנים. והאבוס, כמאן דנקית מונה ונקית לה, וקובעין לראשו ורובו, ופה לא כתוב גמל, אומרת המראה, מהי בהמה? נעמיד דקטני, נעמיד בורקים תשע כוונה כאן לגמל. שאת אמרה, אבל יש שתי ברייתות, ואותן יהיה בהמה, ואותן יהיה גמל. למה צריכים את שתי הברייתות? לכאורה מפורש שאחד זה בהמה אחרת. אתה אומר, זה לא ראיה, מי דיגה בידו לתניה? מה, שתי הברייתות האלה נכתבו ביחד? שאתה אומר שמזה שזה נכפל, ראיה שאחד בגמל ואחד בשאר בהמה? לא, הם לא נכתבו יחד. תנינה מאוחר, רבי אליעזר אוסר בגמל, הועיל וצווארו ארוך. אז פה קצת משמע, שוסקים רק בגמל, כל מה שתנה קמה, מתיר, זה בגלל שזה כאילו מצריך, רואי שברו בו, בגלל שזה גמל. אבל בימה אחרת אולי לא יצטרכו אפילו רואי שברו בו. עד כאן דף חוף.